ערב טוב, באולפן בני הראל. נמשכות התגובות החריפות למעצר השערורייתי של בחור חרדי בעל צרכים מיוחדים בסוף השבוע בשכונת רמות בירושלים. יוסי אדריה, שעמד בפתח תחנת המשטרה, בה נעצר הבחור, שחזר בתוכניתנו הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו את המראה הקשה של הבחור לאחר שיצא מבית המעצר.
נראה בחור, לא נראה נורמטיבי בכלל, רואים עליו שהוא לא בסדר. אני היה תשוש, חבול, מסכן, המדריך והמנהל של עלי שיח, הם היו צריכים סופיר להוליך אותו, הוא לא היה חרש, לבד, אני ראיתי אותו ממש, תן לי יד, תלך עוד. איכשהו הוא יצא כולו מבולבל, אבל מבולבל משהו מפחיד, הוא כל הזמן מסתכל כזה, ימינה, שמאלה. אני ראה שהוא עדיין לא יקל את זה, מה היה איתו לפני, מה היה איתו
אחרי,
זה נראה שהוא ממש לא יודע איפה
הוא
נמצא.
גיטה ממנהלות ארגון עלי שיח תיארה בשידור את עדות הבחור על ההתעללות שעבר בזמן המעצר.
נתנו לי משהו, שמו לי בפה משהו, שמו לי, השפריצו לי לפה משהו, אנחנו מבינים שכנראה זה גז פלפל או משהו כזה. נתנו לי מכות בראש, לא יודע מה הם רוצים ממני, זה התגובה שלו. הוא לא יודע עוד להסביר בדיוק מה עבר עליו, הוא רק יודע, אומר, אבל... בעיתות נתנו לו.
חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס הודיע היום כי בכוונתו לחדש את הצעת החוק להדרכת שוטרים כיצד לזהות אנשים בעלי מוגבלויות. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, תוקף בחריפות את התנהלות המשטרה ומגדיר אותה מזעזעת בכל קנה מידה. לא נאפשר למקרים כאלו לעבור בשתיקה. אני דורש ממפקד המחוז לבדוק את התקרית החמורה ולספק הבהרות. עלינו לוודא שאירועים מעין אלו לא ישנו יותר, דברי חבר הכנסת גולדקנופ. מפלגת נועם הגישה הערב תלונה במשטרה בעקבות איומים כלפי יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת אבי מעוז. ההסתה הגוברת בימים האחרונים נגד מעוז חצתה כל גבול. אנו קוראים ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ולשאר מפלגות האופוזיציה לנהוג באחריות, לעצור את ההסתה ולגנות כל אירוע אלימות, לשון הודעת מפלגת נועם. ועדת הכספים של הכנסת צפויה לקיים בקרוב דיון דחוף בעקבות ההודעה על פיטורי 1,000 עובדים במפעל טכנולוגיית להבים בנהריה. לא נעמוד מהצד בפיטורים המוניים, נתכנס לדיון דחוף בנושא יחד עם הנהלת המפעל ומשרדי הממשלה לראות כיצד ניתן לסייע לפתור את הבעיה, כך יושב ראש ועדת הכספים משה גפני. ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו התראיין היום לתוכנית פגוש את העיתונות ברשת החדשות האמריקנית NBC ופירט את תוכניותיו המדיניות. אני אשמור על הדמוקרטיה הישראלית, אמנע ממלחמות מיותרות, נעצור את איראן ונביא עוד הסכמי שלום אחרי 4 הסכמי השלום ההיסטוריים שהבאנו, דברי נתניהו. עדכונים נוספים באתר כל חי. והתחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה, צפויה ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
תמיד איתי.
מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם הרב שניאור אשכנזי.
חתן, הלכה למעשה, העולמי.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב.
חקלאי, נאלץ לזרוק עוטפי תוצרת חקלאית? צוות הקוטפים המקצועי שלנו יגיע, יקטוף, ובזכותך נעביר אותם לאלה הזקוקים להם. חפשו לקט ישראל בגוגל.
אתם זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום, התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
מבצע חורף מדהים לילדי קו עיתונות, רשת המקומונים הגדולה בציבור החרדי. פותרים את החידה במדור הילדים, ממלאים את השובר, מגיעים לנקודות ההפצה ומקבלים במתנה את אלבום המדבקות האטרקטיבי עולם ומלואו 11 וחבילת מדבקות. חפשו את העיתון כל העיר בני ברק השבוע בירושלים, אלעד, פתח תקווה, בבית שמש, ברחובות ובחולון בת ים.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן נערה פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, מועילים ובעלי כוח. נימנע מוויכוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
להיתקע בפקקים בדרך לצפון, או שופינג מפנק בליסבון. למה אתם מחכים? סוגרים עכשיו חופשה לפסח ולקיץ ולא מפספסים את הדילים השווים. עכשיו בישראל, טיסה ישירה לליסבון מ-649 דולרים לאדם. אין על ישראל בעולם. כפוף לתקנון.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ברוך השם, השם זיכה אותי לעשות אשר בנחל, ובזכות אשר בנחל, השם זיכה אותי בבית משלי.
ברוך השם, התפסתי אשר בנחל, בסיבה שבני היקר היה מושפז בטיפול נמרץ, מחלת קורונה. מרגע שהתפסתי לו את אשר בנחל, ברוך השם, באותו יום, הוא יצא מהטיפול נמרץ, והיום הולך בריא ושלם.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, חבית 5610.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
שותפים בפדיון שבועים ומתברכים, נותנים יד להשבת מאות נשים וילדים לעם ישראל, ומעבירים עכשיו שמות לתפילות לכל הישועות. יד לאחים, כוכבית 9234.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדירוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. תודה על הטכנאי יקר שלנו, מוישי כהן, מתחילים. אבי נפטר ברגע אחד. היה לי אבא אהוב מאוד, הרב של כפר חבד, הרבה שנים. מעבר לאותו הרב של כפר חבד, הוא גם היה אבא שלנו, של הילדים. היינו מאוד קשורים איתו. אני באופן אישי גם עבדתי איתו. והפטירה שלו הכתה בנו ברגע אחד. הוא נסע, זה היה בקו ג' בטבת לפני 8 שנים. זה היה יום הפטירה של אביו. והוא נסע לטבריה. לעלות על הקבר של אביו, לומר קדיש, ובדרך לקה בליבו, וברגע אחד עזב את האולם. זה היה הלם, שעת צהריים, אני זוכר שהביאו את המיטה לכפר חבד, כי הרבה מאוד אנשים רצו להיפרד, המיטה הייתה בערב בבית הכנסת בכפר חבד, ולמחרת הייתה הלוויה, בכף דלת בטבת, יום ההילולה של רבינו הזקן. ובין כל הכאב וכל השבר והתדהמה וההלם, ופתאום אתה הופך להיות יתום צעיר, אתה לא יודע מה לעשות, היה גם משהו שהפריע לי באופן אישי. עודה ואבוש, אולי זה לא מתאים שכמה שעות אחרי פטירה זה מה שעומד לילד בראש, אבל מה אני אעשה? זאת הייתה העובדה. שאלתי את עצמי, רגע, איך אני מסתדר עכשיו עם הקדיש? איך אני משנה עכשיו את כל הלוז שלי, את לוח השיעורים וההרצאות והתוכניות שלי, שסגור לי פרטי פרטים לחודשים הקרובים? איך אני מתאים אותו פתאום עם העובדה ששלוש פעמים ביום אני צריך להיות חזן וצריך לומר קדיש? בחב"ד משתדלים מאוד מאוד לא רק לומר קדיש, אלא גם לעמוד חזן, ב-100% מהתפילות שחייבים לעשות את זה. נו, אז אני, לא מספיק לי להתפלל באיזשהו קלויז או שטיבל, או בית כנסת בדרך שאני נוסע מהרצאה להרצאה, אלא אני צריך למצוא בית כנסת כזה שיתנו לי לעמוד קדיש. ואם אני טס לחוץ לארץ ממקום למקום, אני צריך לוודא שבכל פינה יש לי מניין. אם אני במטוס, ואם אני בשדה תעופה, ואם אני בדרך ממקום למקום, אין יותר אפנוויגן, אין יותר בדרך. אני חייב עכשיו 11 חודש להיות 100% על יד בית כנסת, ובמקום כזה שיתנו לי לומר קדיש. והייתי מאוד מודאג מזה, כי זה היה ערב כ"ד בטבת, כל יום, כל שעה, היו לי הרצאות, היו לי שיעורים. חודש שבט עם אירועים חבדיים, חודש אדר, מי מדבר בכלל? מה אני עושה? בדיוק ראיתי את בן דוד שלי, שיהיה בריא, שהוא כמה שנים לפניי אמר קדיש על אבא שלו, והוא גם אדם שעובד, ועובד במקצוע חופשי, אז הוא גם לא תמיד נמצא ליד בית כנסת, ובפרט שהוא כמה פעמים בשנה נוסע לסייע לשלוחים במזרח, בענייני כשרות, והוא נמצא במפעלים מרוחקים מהעולם, מפעלים שנמצאים בקצה העולם במזרח, בכל מיני פינות, לפעמים אתה יכול להיות שבוע שלם בלי בית כנסת, ושאלתי אותו, איך הסתדרת? איך אתה עברת את ה-11 חודש של הקדיש? הוא אמר לי אז משפט, שלא יצא לי מהראש, ואני חושב שהמשפט הזה הוא האמירה הכי חזקה, במהות, במעלת, בשבח, בעליונות התורה והמצוות. הוא אמר לי, אז שניאור תשמע, השנה של הקדיש היא מאוד קשה, אבל היום הכי קשה זה היום האחרון. היום שאתה צריך להפסיק את הקדיש, ובאיזשהו מקום אתה מרגיש שניתקת, או שהפסקת את המעשה הממשי האחרון שעשית בשביל אבא, זה היום הכי קשה. זה יותר קשה מכל האתגר של לומר קדיש 11 חודש קודם. לא עלינו ולא על אף אחד, אורך ימים לכולם, אבל רק יתום מבין את עומק המשפט הזה. כי כל יתום מסתובב עם הרגשת הבגידה, עם ההרגשה הזו ששכחתי את אבא. הימים חולפים והשנים חולפות, וכבר עוברים לטפל בדורות הבאים, וחזקה על המת שהשתכח מן הלב, ופתאום אתה אומר, וואו, חודש לא חשבתי עליו. חודשיים לא חשבתי עליו, אבא, שנתן לי הכל, שהכל החיים שלי. חודשיים לא חשבתי עליו, חצי שנה לא חשבתי עליו, חלפה שנה, ולא חשבתי. לכן היום הכי קשה, זה היום שבו הפסקת לומר את הקדיש, וכאילו שמעת את החבל הממשי, החבל הפיזי, הגשמי, שיכולת להרגיש, החבל היומיומי, השגרתי, הקיומי, שהיה בינך לבין אבא שלך. לאורך ימים לכולם. זה משל מצוין, פתיחה מצוינת, לחצי השני של פרק אף ג', לשיעור השני שאנחנו הולכים לעסוק בו היום, הוא בעצם לדבר אולי על נקודת ה-C, על אחת מנקודות ה-C של ספר התניה, ושל תורת החסידות בכלל. יש ליהודי דרך אחת לתפוס באינסוף. יש ליהודי הזדמנות אחת לברוח מהשגרה. לברוח מהבור, מהמערה הזו של חיי העולם. וזה תורה ומצוות. תורה ומצוות זה מקום אחד שאין בו שקר. זה מקום אחד שאין בו זיוף. זה מקום אחד, זה חבל שמגיע עד כיסא הכבוד. כאן בפרק אף ג' אני מזכיר את הרצף. אדמור הזקן עוסק בעניין הזה של אנוכי לעומת לא יהיה לך. הקיום של אנוכי זה תורה ומצוות. כל התורה והמצוות זה לחיות בעולם כזה של אנוכי השם אלוקיך. זה להודות, זה להרגיש, זה לחוש שאין שום מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא. ואילו חס ושלום ההפך, ועל זה נדבר בפרק הבא, כשיהודי חס ושלום בוחר לעבור על רצון השם, ובוחר בעבירה, הוא בעצם נכנס לעולם שסותר לקדוש ברוך הוא. לעולם שבהרגשה שלי אין בו קדושה. לעולם שבהרגשה שלי אני אומר לקדוש ברוך הוא, יש עוד מלבדך, יש אותי, יש את ההנאה שלי, את הקיום שלי, את המציאות שלי. זאת עבודה זרה. עבודה זרה זאת היכולת לבוא ולומר, אין, אתה לא קיים. יש עוד מלבדך, יש עוד מציאות. זה לא קיים רק באשרה ובבעל, אלא אפילו בכל בחירה במעשה עבירה חלילה. אבל אנחנו אוחזים עדיין בחיוב, בכוח, בעוצמה, בייחוד שנעשה על ידי תורה ומצוות. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. כמה הפרק הזה חשוב? כי לכל אחד מאיתנו יש רגעים שקשה לו, וכל אחד מאיתנו מחפש חיזוק. תן לי איזה מילה שתרים אותי מהמיטה. תן לי איזה מילה שתוציא אותי מהקורסה, תיקח אותי למעריב. תגרום לי להתרכז בתפילה. אז הנה נקודה נפלאה. שנבין מה מונח על הכף. שנבין במה אנחנו ממלאים את עצמנו בכל קיום של תורה ומצוות. אז מור הזקן פותח את הפרק הזה בשני דימויים מהזוהר. הזוהר, מתיקוני זוהר. אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ורמח פיקודין הן רמח איברים דמלכה. לגבי התורה, אומר הזוהר שהתורה והקדוש ברוך הוא הן מציאות אחת ממש. ולגבי המצוות, אומר הזוהר, שרמח המצוות, רמח מצוות עשה, הם כביכול רמח איברים של המלך. אנחנו יודעים שלאדם יש רמח איברים ושסה גידים, וכנגד זה יש רמח מצוות עשה. אומר הזוהר נקודה פנימית ועליונה שרק הזוהר יכול לומר אותה, ביטוי שנשמע קשה וגס מאוד לכאורה, בוטה מאוד. רמח מצוות עשה הם לא רק כנגד רמח איברים שלנו, הם גם כביכול כמו רמח איברים דמלכה, של המלך, של המלך העליון. מה פשט? הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמות הגוף. זה החלק הראשון באמונה, זה שהוא אחד ויחיד ולא מורכב מפרטים. אז מה הפירוש כביכול של הקדוש ברוך הוא יש רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה? מפרש האדמור הזקן נקודה מיוחדת במינה. כשיהודי מקיים מצווה, הוא הופך להיות איבר של הקדוש ברוך הוא. מה זה איבר? איבר זה כלי ביצוע. כשהמוח רוצה להתקדם מרחוב רמב"ן לרחוב רבי עקיבא, אז הוא נותן פקודה לרגל, והרגל הולכת. הרגל מוליכה אותו. כשהמוח רוצה כוס מים, הוא נותן פקודה ליד, והיד לוקחת כוס מים. אין פה שתי מציאויות של מוח ויד. אלא היד, כל כולה, כל מציאותה, היא ביטוי, היא כלי, היא אמצעי של המוח. כך גם כשיהודי מקיים מצווה, מה קורה לו באותו רגע? נעשה ייחוד בין היהודי, בין המצווה ובין הקדוש ברוך הוא. הוא נעשה כמו כלי, כמו אמצעי, כמו יד ארוכה, כמו שליח של המשלח. השליח הוא הרי לא מציאות אחרת מהמשלח. השליח הוא מציאות אחת עם המשלח. מה שהשליח עושה, כשהשליח נותן גט, או נותן שטר קידושין, שטר כתובה, זה מתייחס למשלח, כאילו המשלח עשה את זה בגופו. כשיהודי מקיים מצווה, הוא נהיה שליח, הוא נהיה איבר, הוא נהיה כלי של ההשגחה העליונה, מה מאיר בו? מה מאיר בכוח המעשה שלו? איזה חיות מאירה בו עכשיו? כל מציאותו נהיית משכן ודירה לא יתברך, כל מציאותו נהיית ארמון שבו המלך מתארח. נהיה איחוד בין האדם לבין הקדושה. אדמור הזקן מתקדם רמה עמוקה יותר, שכמה שזה במצווה זה עוד פי כמה יותר מאשר בתורה. כי המצווה, סוף סוף הפעולה המעשית שלנו, היא אחרת מאשר הרצון העליון במצווה. הרצון העליון במצווה הוא רוחני, הפעולה שלנו היא גשמית. סוף סוף יש איזשהו מרחק בין הדברים. אבל בתורה, כשאדם חושב מחשבה של תורה, הרי כוח המחשבה שלו, והמחשבה של התורה שהיא בעצם חוכמתו התברך, נעשים אחד ממש. הוא מואר בעומק נשמתו. הוא מואר בכל אישיותו, במוח ומהמוח אל הלב, ומהלב אל כל האיברים. בחוכמתו ורצונו התברך. זאת ההזדמנות היחידה של האדם. איך הוא אמר לי? קשה לומר קדיש, יותר קשה להפסיק. כי יש לך חבל שקושר אותך לאבא. וככה זה התורה והמצוות. התורה והמצוות זה חבלים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. לא רק לאחוז בו, אלא לאכול אותו, לשתות אותו, להכניס אותו לתוכנו, להיות מציאות אחת, איחוד גמור עם השכינה בעצמה. אני רוצה להביא לזה כמה ביטויים, זה למעלה מזה, להבנה הזאת, לזכות הזו, לזכות הכבירה הזו, להזדמנות שיש לנו, לקיים מצווה, כמה זה פשוט בקופקה, במטבע, בפרוטה, אתה מקיים מצווה. ומה אתה מכניס לתוכך? במה אתה מאיר את עצמך? לאן אתה מרים את עצמך? אתה נמצא בעולם אחר, לא בעולם של חומר בכלל. אתה הופך להיות שגרירות, מכון לשבטו יתברך. אני רוצה להביא לזה כמה ביטויים, זה למעלה מזה מהפכניים, למשמעות של קיום מצווה, ואפילו מצווה אחת, וכל שכן מצוות רבות. בואו נלך זה למעלה מזה. לקוח של מצווה אחת. אחר כך לקוח של דעת תורה. לאדם שלמד הרבה תורה, שקיים הרבה מצוות. ועד כדי כך לקוח של חזל, ששינו את העולם בכוח התורה והמצוות שלהם. שקיבלו מהקדוש ברוך הוא את הכוח להיות בוראים, להיות כמוהו, מן מלכי רבנן, קיבלו מהקדוש ברוך הוא את הכוח להיות מלכים. ומלכים בימשול, ומלכים בישלוטו, להיות מלך ששולט. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כי הם כל כך התאחדו, הם כל כך התעלו, הם כל כך התקרבו, שהפכו להיות כביכול. ובתורתו יהגה יומם ולילה. התורה הופכת להיות שלו, הופכת מציאות אחת עם הקדושה. נתחיל קודם כל מהרמה הפשוטה ביותר, מקיום של מצווה אחת. יהודי מתלבט, כן לקיים, לא לקיים. יהודי שרחוק, להניח תפילין, לא להניח תפילין. יהודי שיותר קרוב, מתלבט על מצוות שיותר קשות לו. או שמתלבט איך לעשות את המצווה, באיכות או לא באיכות. צריכים להבין, מצווה משנה את החיים. כשיהודי זוכה ללבוש תפילין על הראש, כשיהודי זוכה להתעטף בטלית, כשיהודי זוכה לברך ברכה, הוא נעשה איבר של השכינה. הוא נעשה כלי ביטוי, הוא נעשה יד האריכתה של השכינה. אתה כבר לעולם לא תהיה אותו אדם שהיית. איך כתוב בזוהר? קרקפת דלא מנח תפילין. ראש שלא הניח תפילין. ראש שמעולם לא הניח תפילין, וראש שכן הניח תפילין, זה כבר לא אותו ראש. זה ראש שירח את המלך, וזה ראש שלא ירח את המלך. ואני רוצה להביא לזה סיפור, סיפור אחד. אנחנו יודעים שאחד הדברים הגדולים שהרבי הביא לעולם, זה הנושא של המבצעים. כל אחד מכיר את החבדניקים שעומדים בתחנה מרכזית ומניחים תפילין. אני עצמי זכיתי לעמוד 3 שנים בשוק הקרמל בתל אביב, בתחתית השוק, לכיוון, להבדי, לא יודע, מותר אפילו להגיד בשיעור תורה, ישמע את הבית תפלתם, את חסן בק, מאחורי אותו מקום, אני עמדתי להבדיל 3 שנים כל יום שישי, אני הייתי מהמאדרים במצוות. היה אוטובוס שלקח אותנו מהישיבה בכפר חבד למבצע תפילין ביום שישי, ואני ועוד כמה חברים היינו יותר מאדרים במצוות ולא היינו חוזרים מהאוטובוס, היינו רוצים להספיק עוד כמה יהודים. אז היה שם אדם שמימן לנו מונית, והיינו חוזרים עם המונית ממש 20 דקות לפני שבת כדי להספיק רק את המקווה, לא היינו אוכלים אפילו שום דבר, ורצים להתפלל מנחה בערב שבת. אבל היינו משתדלים כמה שאפשר להספיק עוד ראש, ועוד יד, ועוד עיטוף, ועוד לבישה, ואולי לתפוס עוד קרקפת אחד, להפוך אותו מקרקפת לראש מואר, לראש יהודי, לראש רוחני. ולכאורה שואלים יהודים, מה אתה מרוויח? אתה עומד שם בתחנה מרכזית, עומד ברחוב, עובר איזה יהודי שכן לבוש ולא לבוש, וכן מתאים ולא מתאים, והניח פעם אחת תפילין. אז מה? אין אז מה. אם יהודי פעם אחת יירח את השכינה בראש שלו, הוא אדם שפגש את המלך. הוא אדם שראה אמת. הוא אדם שנפשו האלוקית התעוררה בתוכו, הוא כבר לעולם, בעולם הזה מסתובבים מיליוני יהודים. מיליוני יהודים. מאות אלפי משפחות. שחייבים את התורה והמצוות שלהם להנחת תפילין אחת, להדלקת נרות אחת, לפעם אחת שעבר אותו חסיד והציע להם לכתוב את הילד לאות בספר תורה, הציע להם לקנות ספר קודש הביתה. זה היה עם ערס של חיה מפעפע חלילה. אז שמן של מצווה, כמה הוא מאיר, כמה הוא משנה את המוח, כמה הוא משנה את האדם. ואני רוצה לספר על זה סיפור קטן. אנחנו בערב חנוכה, אז אני לא אספר סיפור על חנוכה, אני אספר סיפור על מצוות שבת. יש אישה בארצות הברית שקוראים לה ברוניה שייפר. ברוניה שייפר היא מרצה חסידית, מסתובבת בכינוסים של נשים, באוניברסיטאות, בקמפוסים, בשיעורים של נשים, והיא מרצה חשובה וגדולה. היא נקלעה לנושא של ההרצאות במקרה. בעלה היה מרצה, בעלה היה פרופסור, היה מדבר הרבה על הקשר בין אמונה ומדע, ויום אחד הוא לא יכול ללכת, היה לו שיעור שכבר אנשים חיכו, שיעור מאוד מכובד, ואנשים קנו כרטיסים וכבר חיכו לו, וברגע האחרון הוא לא יכול ללכת, הוא לא מרגיש טוב, אז הוא ביקש ממנה שהיא תלך. היא אמרה, מה אני אלך? אני לא מדענית ולא חכמנית ולא ידענית, אבל הוא לא אמר לה, תלכי מה שאת, עם כל הפנימיות של אמא יהודיה. והיא הלכה, וזה היה מצוין, ומאז היא הפכה להיות מרצה. אחר כך למרבה הצער הוא נפטר, והיא תפסה גם את המקום שלו. היא מספרת שהיה לה משבר מאוד קשה, ככל שהיא נכנסה יותר לעניין ויותר הצליחה, והפכה להיות יותר פופולרית ויותר מוכרת ויותר מוזמנת, החיים שלה השתנו מן הקצה לקצה. פתאום לא הייתה אמא בבית. קודם הילדות היו רגילות, שאמא מקבלת אותם ב2 בצהריים, ב3 בצהריים, נותנת צלחת חלב, נותנת ארוחת צהריים, יושבת איתם על השיעורי בית, משחקת איתם קצת על הרצפה, ופתאום לא הייתה אמא. ואמא נוסעת, ואמא ממהרת, ואמא חוזרת. ובארצות הברית יש לפעמים מדינות שההפרש של השעות הוא 3 שעות ו4 שעות. אז היא הייתה חוזרת הביתה באמצע הלילה, ועוזבת מוקדם בבוקר. והיא כל הזמן שאלה את עצמה, בשביל מה? למה אני משקיעה כל כך הרבה? את המחיר אני משלמת, אבל את הרווחים אני לא יודעת. מרצה, הוא פגע וברח. הוא בא, נותן הרצאה אחת והלך. הוא לא רואה יותר את האנשים. הוא לא יודע אם הוא שינה אותם. הוא לא יודע אם הוא השפיע על מישהו. הוא לא יודע אם מישהו לקח ברצינות את הדברים שלו. את המחיר היא שילמה. ביוקר. אבל את הרווח היא לא ראתה. את התמורה היא לא ראתה. יום אחד היא זוכה לאור מהשמיים. היא זוכה לחן וחסד. היא זוכה לראות עולמה בחייה. מתקשר אליה המזכיר של הרבי מלובביץ', הרב בנימין קליין, ואומר לגברת שייפר, יש פה מכתב בשבילך. בשבילי? אני לא כתבתי כלום לרבי, אני לא אמורה לקבל מכתב בחזרה. אבל הוא אומר, לא, 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 לא. זה לא מכתב שכתבת, ולא מענה על מכתב שלך, זה מכתב שמישהו אחר כתב. תבואי ותראי. היא באה בהתרגשות, בחיפזון למזכירות, הוא מראה לה מכתב שהגיע למזכירות של הרבי. והוא אומר לה, תקראי, המכתב מדבר עלייך. כותב את המכתב הזה אדם נוצרי, קתולי. והוא כותב, להבדיל, הוא כותב לרבי ככה. רבי שניאוסון, אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי. אני לא מהדת שלך. אני לא נמנה על קהל מאמיניך וחסידיך. אבל יש לי משהו לספר שאני חושב שיעניין אותך. הוא מספר שלצערנו הרב, לא עלינו ולא על אף אחד. הוא חי שנים עם אישה יהודיה. אישה שכנראה לא ידע שום דבר, שבא ממשפחה מתבוללת. והיא חיה איתו שנים. לפני 20 שנה, האישה עברה פתאום משבר באמצע החיים. התחילה לחפש את עצמה ולא יודעת איפה היא ומה היא ומה עניינה בעולם. והיא יושבת ובוכה ושבורה. ואנחנו, כותב, החיים שלנו לא היו חיים. חיינו יפה, הסתדרנו, אולי היו להם ילדים. ופתאום האישה נעלמת ובורחת ושקועה בעצב שלה ובבכי שלה. ואני, מה אני רוצה? לשמח אותה. חוזר הביתה מעבודה, חוזר הביתה מעבודה בסוף היום. רוצה למצוא אישה שמחה, מה אני רוצה? התחלנו לחשוב שאולי חסר לה משמעות בחיים. אז היא הציעה, בוא תלך איתי לבית הכנסת הרפורמי, שהיה שם במדינה איפה שהם חיו בארצות הברית. הלכנו, אבל לא נדבקנו. זה היה נשמע לנו קצת רק הזה, קצת חלול. לא נדבקנו. זה היה מתוק מדי, מתקתק מדי. לא נדבקנו. ואז אני אומר לה, ככה הוא כותב ומספר, הלכנו אלייך וזה לא הצליח, עכשיו תורך לבוא אליי. הוא ביום ראשון הולך לכנסייה. אז תורך לבוא איתי, הוא אומר, לכנסייה. אולי הקומר שם, יש קומר מאוד מרשים, אולי הוא דווקא ירים אותך, וייתן לך מענה לריקנות אצלך בנפש. סיכמנו שביום ראשון היא הולכת איתו לכנסייה. הוא כותב ביום חמישי בלילה, היא ראתה מודעה בעיר על איזשהו שיעור יהודי, על, לא יודע, תארת המשפחה, זוגיות יהודית, אני יודע מה הייתה הכותרת, שתמשוך קהל. והיא הייתה כל כך שבורה, חיפשה במה להתאפס, הלכה לשיעור. מוסרת השיעור הייתה הגברת ברוניה שייפר, והיא מסרה שיעור והיה נחמד. אחרי השיעור, האישה ניגשה לגברת שייפר, ואמרה לה משפט אחד, או שני משפטים. אני יהודיה, וביום ראשון אני הולכת עם הבן זוג הנוצרי שלי לכנסייה. עכשיו לגברת שייפר יש שנייה אחת, או לומר את המילה הנכונה, או לאבד את האישה הזו לנצח. הגברת שייפר, חסידה אמיתית של הרבה, ידעה מה היא צריכה לעשות, ידעה שלפניה יש נשמה יהודיה שלמה, שרק לא קיבלה את החינוך, רק לא יודעת. היא פתחה את התיק, היא הוציאה מהתיק פמות קטן, והיא אמרה לה, את אישה יהודיה, יש עלייך מצווה, מחר להדליק נר שבת, תקחי את הפמות, תניחי אותו על השולחן בסלון, תברכי להדליק נר של שבת קודש, מן הסתם גם את צריכה לברך שהחיינו, וסתם לא הדלקת אף פעם נרות, והאור הזה יאיר לך את הלב. הוא כותב, אשתי למחרת עשתה את זה, ואני לא יודע להסביר, היא 4 שעות לא יכולה להתנתק מהנר, בשבוע הבא היא עוד פעם, 4 שעות לא הייתה יכולה להתנתק מהר. משום הזה, העיר בה איזה משהו שהיא לא ידעה על עצמה. נו, הנושא להבדיל של אותו בית תפלא, ללכת לשם כבר ירד מהפרק. וחלף הזמן, והם חיו עוד כמה שנים ביחד. במשך הזמן היא כנראה מצאה את גברת שייפר ושאלה, מה היא עוד יכולה להתחזק? אז גברת שייפר כתבה לה שתקבע מזוזה על דלת הבית. מצווה גוררת מצווה. האישה, מזוזה, זה מצווה שמוטלת על האישה, כמו על האיש, היא שותפה בבית, שתקבע מזוזה. עכשיו הוא מסיים את המכתב וכותב, אותה אישה נפטרה. ואני, הוא אומר על עצמו, התוכנית שלו הייתה לטמון אותה בבית העלמין הנוצרי, איפה שהוא יתאמן בבוא היום. הם חיו כל כך הרבה שנים ביחד. אבל ברגע האחרון ראיתי את הפמות על השולחן, ואמרתי, כל כך הרבה שבתות היא הדליקה את הנר הזה בברכה, היא לא רוצה להתאמן בבית העלמין הנוצרי. הוא התקשר לרב של בית הרפואה, איפה שהיא נפטרה, ביקש לקחת אותה, ונפרדו חייהם לעולמים, היא לפחות במותה זכתה לקבר ישראל. הוא מסיים את המכתב לרבי וכותב שאת הפמות הוא משאיר לעצמו כמזכרת, אבל את הבית מזוזה אין לו מה לעשות איתו עכשיו. אז הוא זוכר ששייפר הייתה קשורה עם חב"ד, וחב"ד הוא קרא שזה שייך לרבי שניאורסון. אז הוא שולח לרבי שניאורסון את הבית מזוזה עם המזוזה שבפנים, שימצא מה לעשות איתה. זה מצווה אחת. זה נר שבת אחד. כי מצווה זה לא רק מעשה פיזי של ידליק נר או לא ידליק נר. זאת שאלה מה קורה בנפש שלך. האם אתה עכשיו מערך את השכינה? האם אתה עכשיו הידיים והרגליים והאנרגיות הרוחניות שלך הופכות להיות איבר למרכבה העליונה? הופכות להיות כלי וצינור ויד האריכתה למרכבה העליונה? או שחלילה אדם מוכר בהפך, ואז הכל קורה אותו דבר רק הפוך. הידיים והרגליים והאנרגיות הופכות להיות כלי למציאות ההפוכה, לכלי של עבודה זרה, לכלי שאומר יש עוד מלבדו, יש משהו אחר שקיים חוץ ממנו, חס שלום, לפחות בהרגשה שלנו. אז זאת הרמה הראשונה. אפילו מצווה אחת משנה את העולם. כי מתוך הבנה שמצווה זה להיות איבר של המלך, אדם שפעם אחת לחץ יד של המלך, הוא כבר לא אותו אדם שהיה. בטח אם הוא לא לחץ את היד של המלך, אלא הפך בעצמו להיות היד של המלך. מעבר לזה, אנחנו ברוך השם נמצאים ברשת של מאזינים מראי שמיים, שלא מקיימים מצווה אחת, אלא מקיימים 613 מצוות, או לפחות כל מצווה שאפשר לקיים. מפה המושג של דעת תורה. יש מושג שיהודים מראי שמיים מאוד מקפידים עליו. לשאול רב, להתייעץ עם רב, לבקש הסכמה מרב, לבקש ברכת הדרך מרב. יהודי, אפילו על דברים פשוטים, דברים פעוטים, דברים של ענייני גשם וחומר. לעבור דירה, לקנות דירה. בטח מדובר על שידוך, בטח מדובר על עניין של בריאות. רוצים לקבל הסכמה מרב, ברכה מרב, הסכמה מרבה. למה? מה הרבה יודע יותר ממך? תבדוק, אם השטחן, שידוך מתאים, לא מתאים, בסדר, מה הרבה יודע? הרבה יודע אם הדירה הזו מתאימה או לא מתאימה, אם יהיה לך בבעיות של גשם או לא בעיות של גשם. מה העניין? הרבה חי בעולמות רוחניים. יהודים מתלבטים לקבל עבודה, הולך להתייעץ עם הרב שלו, להתייעץ עם הראש השיבה שלו. למה? מה מונח כאן? יותר מזה, המושג של דעת תורה הוא עוד יותר מרתק מאשר לשאול רב על דברים פשוטים, על דברים ענייני העולם. אפילו בענייני רוח. לכל אחד מאיתנו יש ביטול לרב שלו, ולרב שלו יש גם ביטול לרב שהיה לפניו. פלא פלאות. כל דור לא חולק על הדור שלפניו. כל דור מתייחס בביטול אל הדור שהיה לפניו. יש ביטוי בכסף משנה, הלכות ממרים, קיבלו עליהם דורות אחרונים שלא לחלוק על הראשונים. אנחנו יודעים שאחרון לא יחלוק על ראשון. אחרון לא יחלוק על רשי. רשי לא יחלוק על הגמרא, על האמורה. אמורה לא יחלוק על תנא. תנא לא יחלוק על נביא. נביא לא יחלוק על משה רבינו. למה? יבוא אדם וישאל, מה רשי ידע יותר ממני? כי הוא היה 1,000 שנים לפניי? נו, אז מה? ואם יש לאדם IQ כמו שהיה לרשי? ואם יש לאדם להפך, היום יש לאדם מאגרים של מידע שלא היו לראשונים. היום כשאדם כותב תשובה, הוא יכול לעבור על כל מה שנכתב אי פעם על התשובה הזו. לראשונים לא היה את כל המידע שיש היום. יהודי שגר באשכנז לא הכיר את מה שנכתב בספרד. ויהודי שנכתב בספרד לאו דווקא שראה מה שנכתב באשכנז. אז מה פתאום? רשי אמר, כל היגיעה שלי זה להבין את דברי רשי. זה להבין למה רשי צודק ולא אני צודק. אבל למה? מה רשי ידע יותר ממך? כי הוא היה 1,000 שנים לפניך. אגב, להבדיל, כדי לחדד את השאלה, לסבר את האוזן, בעולם המדע זה בדיוק הפוך. בעולם המדע, ככל שדבר הוא בטראי, הוא נכתב יותר מאוחר, ככה הוא יותר נכון. למה? כי היום יש מידע ויש כלים שלא היו בעבר. אז למה בעולם המדע, ככל שהדבר נכתב יותר אחרון, ככה הוא יותר אמיתי? ובעולם הרוח זה בדיוק הפוך. אנחנו מסתכלים אחורה, למעלה. ככל שהדבר יותר קרוב למתן תורה, ככה הוא יותר אמיתי. למה? מה העניין? והתשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו יכולים אולי, גם זה לא נכון, אבל אולי לדעת יותר. אבל הם היו קרובים יותר. ככל שהדור הוא קדום יותר, ככה הוא היה קרוב יותר אל השכינה. ככה הוא חשב בדעת תורה. הרי על מה מדובר? כשיהודי לומד תורה, הוא מנסה לפענח את דעת השם. הוא מנסה לפענח את המחשבה העליונה. הוא לא מנסה לפענח מה יותר הגיוני. הוא מנסה לפענח מה יותר הגיוני במחשבה של תורה. באינטרס של הקדוש ברוך הוא, בגישה אלוקית. בשביל זה צריך להיות קצת שייך לשם. צריך ששבת תהיה אכפתית לך. שתבין מה זה מוקצה. שתבין מה זה מצווה ומה זה עבירה. ששבת תרעיד את הנפש שלך. רק אז אתה יכול לכוון, להבין מה זה מלאכת שבת ומה זה לא מלאכת שבת. מה זה עומד בקריטריון של מלאכה ומה לא עומד בקריטריון של מלאכה. אתה יכול לדעת יותר, אבל הם הבינו יותר. הם כיוונו יותר, הם הרגישו, הראש שלהם הלך גלט, הלך ישר במחשבה אלוקית. וככה זה בכל דור. כל מצווה, בטח אמרנו שבתורה זאת יותר מאשר במצווה, זה ייחוד בין יהודי לקדוש ברוך הוא. אז כשיהודי לומד הרבה תורה, נהיה אדם חדש, נהיה אדם שלא חושב במחשבה של אודום, במחשבה של אגו, של אנוכיות, של כסף, של כבוד, אלא חושב במחשבה של מטרה, של תכלית, חושב ומסתכל על הדברים כפי שהם מלמעלה, לא כפי שהם מלמטה. אז כשיהודי עושה שידוך, הוא רוצה לדעת אם השידוך הזה מתאים לכוונה העליונה. לא איפה יהיה יותר כסף, לא איפה יהיה יותר כבוד, לא איפה יהיה יותר נוחות, אלא איפה יהיה יותר בית של יראת שמיים. איפה יהיה יותר בית שזוכה להגשים את המטרה של, שנשמע, מקימים בית בישראל. אז אתה הולך להתייעץ עם אדם שיש לו משקפיים של רוח, שיש לו עיניים של רוח, שרואה את הדברים כפי שהם מלמעלה, לא רק כפי שהם מלמטה. אז התחלנו עם זה שכל מצווה משנה אדם. המשכנו עם זה שהרבה מצוות יוצרות אדם חדש, יוצרות אדם שהקוק שלו, הראייה שלו, הגישה שלו, היא ראייה רוחנית. אבל מעבר לזה, כשיהודי מגיע לרמה כזו, שהוא והתורה נהיה אחד, אז צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא כבר כביכול מקבל את המפתחות של מעלה. הוא נהיה כל כך קדוש, כל כך רוחני, כל כך אלוקי, שהוא כבר כביכול מקבל משהו מהמפתחות של שמיים. ופה אני רוצה לסיים בנקודה יקרה שבעיקרות, וורט מיוחד מאוד 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 שצריך להאריך בו, ואני אנסה לקצר אותו ב3-4 דקות שנותרו לנו. יש שאלה עצומה, מדרש פליאה, גמרא שכולם מכירים בסוגיה של מתן תורה, במסכת שבת, הגמרא מספרת סיפור שכל ילד בגן מכיר, והסיפור הזה תמוע עד השמיים. כשעלה משה לקבל את התורה, באו מלאכי השרת ועצרו אותו. מה לילוד אישה בינינו? מה פתאום שהוא יקבל את התורה? תורה שגנוזה, תו תו קוף, העמדה לדורות מבריאת העולם, אתה נותן אותה לילוד אישה. אלא למי אני אתן אותה? אתן אותה לנו. מה אנוש כי תזכרנו? אנחנו השכנים שלך, אנחנו באים מדינה דבר מצרה. אנחנו השכנים של השכינה, תן לנו את התורה, מה פתאום לא? ומשה רבנו צריך לענות להם תשובה, וכו' וכו'. ומה כל אחד שואל? מה הצרות העין הזאת? מה הקמצנות של המלאכים? הם לא יכולים לשכפל את התורה לשתיים, לעשות שני עותקים? אל תיתן את התורה, תן אותה לנו. תלכו למכונת צילום, תעשו קופי. מה? משה רבנו נתן לעם ישראל 13 ספרי תורה ביום אותו. היה יכול להשאיר אחד למלאכים. מה זה, או אנחנו או הם? מה הבעיה? שהם ילמדו תורה וגם אנחנו נלמד תורה. מה הצעקות? אל תיתן לו את התורה, תשאירו אותה אצלנו. מה קרה? ב' אותה שאלה היא לא רק על המלאכים, אלא יותר מזה, נגיד בעדינות, כביכול אפילו על הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש מדרש מאוד תמוע, מאוד ידוע, מאוד מפורסם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תעשו לי מקדש כדי שאני אשכן בתוככם. אומר המדרש, מה קרה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך מקדש עכשיו פתאום? לשכון בתוכנו? הוא כל הזמן שוכן בתוכנו, מה קרה? אומר המדרש, כי אומר הקדוש ברוך הוא, לקחתם לי את התורה. קודם התורה הייתה אצלי בשמיים. עכשיו לקחתם לי את התורה, נתתי אותה לכם, אז תעשו לי כיתון אחד, שאני אהיה קרוב אליכם ואל התורה. למה הדבר דומה, אומר המדרש? למלך שהייתה לו בת יחידה, אהובה שהייתה כל עולמו. הגיע הזמנה להתחתן. בא נסיך מהמדינה השכנה, ונעשה חתן עם הנסיכה. היה 7 ברכות, הייתה חתונה גדולה, היה אירוע גדול, ברוך השם, 30 יום של משתה. ועכשיו החתן לוקח את הקלה אליו הביתה, איפה שהוא יהיה בבוא היום יורש העצר אצל אבא שלו. לפני שהם נפרדים, ניגש המלך. מתיישב עם החתן והקלה, עם בנו וביתו. ואומר להם, תעשו לי טובה. אתם הולכים ממני, אתם לוקחים את הבת שלי, את הבת האהובה שלי. להגיד לכם להישאר פה אני לא יכול, כי היא צריכה להתחתן, היא צריכה ללכת עם הבעל שלה. אבל להיפרד ממנה גם אינני יכול. עשו לי כיתון אחד שאגור בתוככם. תעשו לי כיתון אחד ליד הבית שלו אתם הולכים, שאני אוכל לבוא מעט לעט להיות לידכם. להרגיש את הבת והחתן האהובים שלי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו הייתה לי תורה. מסרתי אותה לכם. להגיד תשאירו אצלי אפשר, כי מסרתי אותה לכם. להגיד לכם תישארו פה אי אפשר, אתם צריכים להיות למטה. אז מה תעשו? תעשו לי כיתון אחד, עשו לי את המשכן, עשו לי את ארון הברית עם לוחות העדות בתוכו, ואני אשכון בתוככם. ושוב נשאלת אותה שאלה. אנחנו לוקחים מהקדוש ברוך הוא את התורה? חוכמתו, אנחנו לוקחים ממנו משהו? שישאירו עותק אחד למעלה, עותק אחד למטה, מה הסיפור? שרעיון מיוחד במינו, הוא כתוב גם במאמרי חסידות, יש גם מאמר חסידות של הרבי שמביא את הרעיון הזה, רעיון מאוד מאוד מיוחד. ישראל לא קיבלו תורה, ישראל קיבלו את הכוח לפסוק את התורה, קיבלו את הכוח להכריע את התורה, זה לא היה קודם, זה כבר אין אצל המלאכים. אחרי מתן תורה ישראל, אנחנו מכירים את הגמרא של תנורו של אחנאי, עם ישראל לא רק קיבל ידע, אלא קיבל את המפתחות על התורה עצמה. קיבל את היכולת לפסוק הלכה, והקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה, ואומר ניצחוני בניי ניצחוני. הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה, אנחנו מכירים את הסיפור גמרא ראש השונה, על אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. אתם קובעים את החודש. וכשאנחנו קובעים את החודש, זה משפיע בראש ובראשונה למעלה. לפי איזה יום הקדוש ברוך הוא מכוון את היום של החג, ואת היום, של, ואת היום שבו תהיה ההערה הרוחנית של החג. אז לא רק קיבלנו ידע, קיבלנו את המפתחות עליו בעצמו כביכול. לזה המלאכים לא מוכנים. ידע תיתן להם כמה שאתה רוצה, אבל שהם יקבעו עלינו? שעכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אני ואתם נרד למטה ונקבל את החודש באותו יום שהם קובעים את החודש? הקדוש ברוך הוא יעשה ראש השנה, יעשה יום הדין, לפי היום שהחכמים יקבעו מתי ראש השנה? הקדוש ברוך הוא יפסוק דין ביום הכיפורים, לפי התאריך שהחכמים יקבעו מתי זה יום הכיפורים? כמה עיסא ידוע של רבי ישוע ורבן גמליאל. זה הכוח של תורה. כשיהודי לומד, ועוד לומד, ועוד לומד, עד כדי כך, שנעשה כזה ייחוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא, עד שכבר אין פה שתי מציאויות. נהיה פה עתי רעיד, נהיה פה יהודי של תורה, שמקבל את המפתחות על המציאות עצמה, ויותר מהמציאות עצמה, מקבל את המפתחות אפילו על התורה עצמה, עד כדי כך שהוא מכריע אפילו למעלה. אז במילא סיימנו את החלק האחד, כל קיום מצווה. זה ביטוי מושלם של אנוכי השם אלוקיך. זה לחיות בעולם כזה של אין עוד מלבדו. לחיות בעולם כזה שבו אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. ומכאן נבין את ההפך, וזה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. על זה נדבר בפרק הבא, מסתם נעשה קצת הפסקה. שבוע בערב יוטס קיסלב, אחרי זה חנוכה, נדבר מניין עד היומה. אבל כשנחזור לזה בעזרת השם, נזכור גם את ההפך, שחס ושלום, לא לקחת מצווה לידיים. זה לאבד את ההזדמנות הזו, להיות משכן ומכון לשבטו יתברך.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.
sich so gleich hat sin das sag ich fahr jeden nie jidisch kin ki am mit wo hat es masche my mom
Ay vei vei ikach eyelo wanu Hoy vi ashmi eynu hoy so Nasenu Ay velo Ay vei vei ikach eyelo wanu Hoy vi ashmi eynu hoy so Venasenu
Loi niflei simi mecho Veloi recho yekohi Loi niflei simi mecho Eloi lecho yedohim
Ay, ki yamitzvo hazois Hoy asher onoichi Mitzavecho hayoim
Loi nifleis velo ir khoye kami ay lo dit leisi mi me kho velo ir khoye kami
my lo Shemaimo Ay vei vei Ikach eyelo wonu Hoy vi ashmi Yehinu Hoy so Venasenu Ay veloi 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 Mei velai Yomi Yashmi yeinu wo yiso V'nahwa seno
Loi niflei simi mecho Veloi recho yekohi
Ay loi niflei simi mecho Veloi recho yekohi Koroi veilecho adovor meyoi Eilecho adovor meyoi Ki koroi veilecho adovor meyoi Eilecho adovor meyoi Ki koroi veilecho adovor meyoi Befifo vilvo of chola soy 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 ki koroy veilecho adovor meyoid befiho vilvo vachola soy soy ki koroy veilecho adovor meyoid befiho vilvo vachola soy soy Be fichol
so ye so loy ni flays hi mi me kho de loy de khoy khoy loy ni flays hi mi me kho de loy de khoy khoy מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93.92.8 FM, כל חי. היד החזקה, פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים, קיבלתם חפץ יקר לשמירה. איפה תניחו אותו? האם במגירה? אולי בכספת? הפרק היומי, פרק ד' מהלכות שאלה ופיקדון, עוסק בין השאר בחובתו של השומר שקיבל חפץ לשמירה, למצוא מקום הולם שבו החפץ ישמר היטב ולא יגנב. אבל נוכל גם ללמוד ממנו לקח ומוסר השכל הנוגע לכל אדם בכל זמן. כשמדובר בשמירה על מטבעות זהב וכסף, ההמלצה היא לטמון אותם באדמה. או כמו שנהגו לומר עד לא מזמן, לשים אותה מתחת לבלטות. ובלשונו של הרמב״ם, הכספים והדינרים אין להם שמירה אלא שיתמנם בקרקע, ויתן עליהם טפח אפר. בגמרא נאמר על כך שיש לנקוט משנה זהירות, שכן לגנבים מקצועיים יש כלי גישוש מברזל שמזהים את המקומות שבהם יש חלל באדמה שתחת לרגליים. לכן נפסק בשולחן ערוך שהכל תלוי במקום ובזמן. אחריות השומר היא לשמור על הכספים או על החפצים בהתאם לרמת השמירה המקובלת בסביבה ובהתאם לסיכונים הספציפיים. אם כן, הלכה למעשה אין הכרח להתמין דווקא בקרקע, אבל הלקח ומוסר ההשכל הנה הם לפנינו. מי שרוצה לשמור על האושר שלו, איכן יתמין אותו? באפר. האפר הוא רמז לענבה, כפי שאמר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר. על כך אנחנו מבקשים בתפילה, ונפשי כאפר לכל תהיה. הענבה, הידיעה, שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, היא האמצעי המתאים ביותר לשמירה על כל סוג של עושר, גשמי או רוחני. כל דבר יקר שיש לך, התמן באפר. אל תתגאה בו ואל תחזיק טובה לעצמך. הגן עליו באמצעות ענבה, וזאת תהיה שמירתו הטובה ביותר.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
מבריקים, מגיע לכם את הזאת של הזאת. האזינו לתוכנית זמן אוויר, השתתפו במשחק המבריק ראש בראש ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת ספרייט למונית, מהדורה לימונית ומרעננת במיוחד. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים בצהריים, כאן בכל חי.
בן תורה יקר, הידעת? בדיקת הראייה המיוחדת באופטיקה עיניים פתח תקווה והתאמת משקפיים מדויקת עשויות להפחית את העייפות, כאבי הראש וחוסר הריכוז. בו בהקדם לבדיקה מקצועית באופטיקה עיניים פתח תקווה, שטמפר 24 פתח תקווה, 03-90-36-100.
והרי התחזית להיום.
גשם של מבצעים בקידישיק. שלושה גולפים רק ב-50 שקלים. סוודרים החל מ-39 שקלים ו-90. סמלות שבת החל מ-89 שקלים ו-90. פיג'מות החל מ-34 שקלים ו-90. ועוד מלא מבצעים שיחממו לכם את החורף. ממש עכשיו בסניפי קידישיק ובאתר.
מוכנים? היקון אלדן. עכשיו באלדן, מגוון רכבי מ-25,000 שקלים. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין אמרה. מחכים לכם בסניפי אלדן. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
חקלאי, נאלץ לזרוק עוטפי תוצרת חקלאית? צוות הכותפים המקצועי שלנו יגיע, יקטוף, ובזכותך נעביר אותם לאלה הזקוקים להם. חפשו לקט ישראל בגוגל.
אנחנו בפאמפרס יודעים שאור התינוק העדין והרך זקוק גם למגע עדין ורך. חיתולי פאמפרס עוטפים את תינוקכם ברכות ומעניקים לו את ההגנה הטובה ביותר שלנו מפני דליפות ורטיבות. לא פלא שפאמפרס הוא החיתול הנמכר ביותר בעולם. פאמפרס, ללילות יבשים.
אימאלה, בטח כואב לו.
איך מונעים תפרחת חיתולים? מחליפים ליש בייבי, סדרת החיתולים החדשה שהצטיינה בבדיקות הדרמטולוגיות של מעבדות דרמטסט גרמניה. חיתולי יש בייבי מיוצרים תחת תקנים מחמירים להגנה על התינוק. להשיג ברשת יש.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו.
כוכבית 2675, כוכבית 2675.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד. ועוד משפחה, תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
שותפים בפדיון שבויים ומתברכים. נותנים יד להשבת מאות נשים וילדים לעם ישראל ומעבירים עכשיו שמות לתפילות לכל הישועות. יד לאחים, כוכבית 9234.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
הכי זול לקנות בשוק מאדרין, והשבוע במבצעים. בשר בקר טחון טרי מאחפוד ב-44 שקלים ב-90 קילוגרם. קרעיים או ירחיים אוף טרי מאחפוד 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. שניצל אוף טרי ארוז מאחפוד 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. וסבוקו טרי מאחפוד, צוואר עם עצם טרי מאחפוד, חזה עם עצם טרי מאחפוד 2 קילוגרמים ב-80 שקלים. פילה אמנון קפוא 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון נורווגי או פרימיום קפוא, קילו עד קילו 400 ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים מוגבל לשני מימושים.
הזדמנות נדלן. כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדלן. ועכשיו, קרקע פרטית בזיכרון יעקב. רבע דונם בטאבו ב-149,000 שקלים. חייגו, כוכבית 3634.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. שימוש בשעון בדוד החשמלי הוא רווח כפול. גם חוסכים אנרגיה וגם מצמצמים את הוצאות החשמל. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של כנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול כנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
תגיד, על השוז דיי שמעת?
איזה שוז דיי ברגל שלך?
נו, המבצע של מיינצ'יך, אתה חייב לשמוע. 72 שעות של מבצע מטורף במיינצ'יך על כל המותגים בכל הסניפים. 10% הנחה על הזוג הראשון או 50% הנחה על הזוג השני. ניתן לצרף חברים ובני משפחה באותה קנייה.
מיינצ'יך, כל המותגים, מיינצ'יך, כל הדגמים. רשת חנויות לנעלי גברים.
המבצע התקיים בימים שני שלישי ורביעי בכפוף לתקנון, לא כולל נעלי סס.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי.